אבל הייתי אומר בנקודת היסוד של הסוגיה הזאת, שהיא סוגיית הזוגיות על פי המופיע במקרא. אז כמובן יש הרבה סוגים של זוגיויות, אם אפשר לומר, כולנו מכירים את ההבדלים, למשל בין הזוגיות של אברהם ושרה לזו של יצחק ורבקה וכו', אבל אני אעסוק דווקא בבסיס הזוגיות, כפי שהוא מופיע בתורה ביחס לבריאת האדם. בסדר? אז יש לי בקשה, תבואו פתוחים לשיעור הזה, תנח בגובה השמיים, אבל לבוא פתוח. בסדר? קצת להשתחרר מידיעות קדומות. כדי קודם כל להיכנס בכלל לכיוון, מה אנחנו רוצים לעשות? הפסוק הראשון שמתאר את בריאת האדם, פרק א' פסוק כ"ז, מקור אחד, מייחס את היחס בין שני הצדדים שבאדם ליחס שבין הזכר לנקבה, שנאמר, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אם כן, שלב ראשון של הזוגיות נקרא בתורה זכר ונקבה. מהו השלב הזה? זה השלב של האדם בגן עדן, לפני החטא ולפני הנסירה אפילו. שלב שני, פרק ב', מקור מספר 2, ויאמר השם אלוהים לא טוב להיות האדם לבדו, בהמשך נפרק את הפסוק הזה, אעשה לו עזר כנגדו, ויבן השם אלוהים את הצל אשר לקח מן האדם לאישה ויביאה אל האדם, יש פה הרבה הערות, נראה בהמשך, ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה כי מאיש לוקח הזאת. אז אני אומר משפט לא מדויק, תכף נסביר שהוא לא מדויק. אם היחס הזוגי בשלב הראשון לפני הנסירה נקרא זכר ונקבה, היחס הזוגי לאחר הנסירה נקרא איש ואישה. ואז האדם הראשון חוטא ומסולק מגן עדן, ואז פרק ג', ויקרא האדם שם אשתו חווה, כי היא הייתה אם כל חי. אם כן, הזוגיות השלישית נקראת אדם חווה. למה המשפט שאמרתי לא מדויק? כי האדם בשלב הראשון, תכף נפרק את הפסוק הראשון, האדם בשלב הראשון נקרא אדם והוא כולל גם את הזכר וגם את הנקבה. בשלב השני, כשנלקח הצד הנקבי מן האדם, אז כתוב למשל בפסוק כ"ב, מקור 2, ויבן השם אלוהים את הצל אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאה אל האדם. אבל האדם לפי המילון של התורה בפסוק הקודם הוא זכר ונקבה, ואם נלקח הצד הנקבי אז הוא כבר לא אדם. אז זה לא מדויק ויאמר האדם ויביאה אל האדם. היה צריך להיות כתוב, ויביאה אל האיש, ויאמר האיש. זאת הפעם עצם מעצם ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש, לוקח הזאת, מאיש, מאדם. קיצור, כל הפסוק הזה לכאורה לא מדויק. אנחנו לא נפתח את כל הקושיות, רק לשים לב שגם בשלב הראשון, הצד הזכרי נקרא אדם, כי הוא כולל זכר ונקבה, ובשלב השני, הצד הזכרי נקרא איש, אבל הוא נקרא גם אדם. בשלב השלישי, ויקרא האדם. בקיצור, הצד הזכרי שבאדם נקרא תמיד אדם. בשלב הראשון נקרא אדם זכר, בשלב השני אדם איש, בשלב השלישי אדם. הצד הנקבי שבאדם, בהתחלה נקרא אדם נקבה, אחר כך ברגע, מרגע נסירה, היא הופכת מנקבה לאישה וחווה. עכשיו, מה ההבדל בין שתי הזוגיות הראשונות לזוגיות השלישית? שתי הזוגיות הראשונות היא זוגיות בגן עדן. והזוגיות הגן עדנית היא לא הזוגיות של העולם שלנו. והמשבר הגדול בזוגיות הוא שאנחנו מחפשים לחיות את הזוגיות עם האופי או אב הטיפוס הראשון, או הזוגיות אב הטיפוס או האופי השני, ולא מבינים שאנחנו שייכים לזוגיות שהיא הזוגיות השלישית של אדם וחווה. ולכן לפי האמת, שתרף נתחיל להגדיר את המושגים, אדם צריך לקרוא לאשתו חוותו. חוותי בוקר טוב, נשמע לא רע. ואישה צריכה לקרוא לבעלה, דרך אגב, בעל וגבר, זה לא מושגים של התורה. צריכה לקרוא לו? לא, לפי הזוגיות השלישית. אדמי. אם כן, היא חוותו והוא אדמי, או אדמו, נקרא לזה ככה. טוב, אז כבר אנחנו מתחילים להבין שיש כאן ברור שצריכים לברר אותו. מהי הזוגיות הראשונה בגן עדן לפני הנסירה? מהי הזוגיות השנייה בגן עדן לאחר הנסירה? ומהי הזוגיות המתאימה לעולמנו, העולם הזה, שהיא הזוגיות השלישית? ובפרט, שאם הזוגיות השלישית היא המתאימה לעולמנו, אז למה התורה בכלל הזכירה את הזוגיות הראשונה והשנייה? טוב, אז כדי שהשיעור הזה יצליח, אנחנו צריכים לשתף פעולה. לשתף פעולה זאת אומרת שאתם צריכים להגיב. בסדר? הייתם פה כל היום? לא, אז אתם ערניים. חלקכם, אז יאללה, בסדר? אם לא תגיבו, אז אני נרדם. צריכים להגיב, בסדר? יפה, בואו נתחיל בזוגיות הראשונה. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותה. למדנו פעם במשרד החינוך, שכשאתה קורא פסוק, אתה צריך לחלק אותו לחלקים. כמו שאתה קורא פרשייה או פרק, להבדיל, אתה צריך לחלק אותו לחלקים. יפה, לכמה חלקים נחלק הפסוק הזה? כמה חלקים? שלושה חלקים. חלק ראשון, ויברא אלוהים את האדם בצלמו. שני, צלם אלוהים ברא אותו. שלישי, זכר ונקבה ברא אותה. יפה. מה אני יודע מהחלק הראשון? ויברא אלוהים את האדם בצלמו. איזו ידיעה התווספה לי מהחלק הזה של הפסוק? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא הרבה נבראים, והנברא היחידי שהוא בצלם אלוהים הוא האדם. בשונה מהדומם, הצומח והחי, שעליהם לא נאמר שהם בצלמו של אלוהים. בסדר? ויברא אלוהים את האדם, רק את האדם, בשונה משאר הנבראים, בצלמו. יפה. במקום המילה בצלמו, אני אומר משפט שהוא לא מדויק, אבל במקום המילה בצלמו, מה היית אומר היום? בדמותו. הרמב"ם מורה נבוכים פרק א' אומר שזה לא מדויק, כי נעשה אדם בצלמנו, כדמותנו, צלם ודמות, משהו שזה שני דברים שונים. אבל אפשר לדייק שהמילה בצלמו, אני אומר משפט שנשמע קצת הזוי, כן, אבל המילה בצלמו זה מזכיר לנו את המילה צילום. אז כשאתה מצלם משהו, זה כביכול העתקה. אם אני הייתי מצלם אתכם עכשיו בשיעור, אז זה כביכול העתקה שלכם. אבל העתקה של הנברא שנקרא אדם את הבורא, בצלמו, בצילומו, העתקה הזאת היא דומה. היא לא זהה, היא דומה. אז נעשה האדם בצלמנו, האדם הוא איזשהו צילום של הבורא, אבל צילום לא מדויק, אלא צילום דומה. טוב, אם כן, מה אני יודע מהחלק הראשון בפסוק? תכף זה יתברר. מה אני יודע מהחלק הראשון בפסוק? ויברא אלוהים את האדם, בדומה לו. יפה. לא יודע, זה מה שאני עכשיו הולך לשאול בדיוק אתכם. שאני אבל כדי לענות תשובה לשאלה שלך, יהודי עונה בשאלה. אז ויברא אלוהים את האדם בדומה לו, חלק ראשון, חלק שני, בצלם אלוהים ברא אותו. אז תן לי רק לשאול את השאלה ואז תן לי תשובה. שאלה, מה מוסיף החלק השני על הראשון? מה? סליחה?
איך הוא דומה?
אז מה מוסיף החלק השני? לכאורה, החלק השני הוא ממש אותו דבר, הוא מיותר. אז אפשר, תנ"ך בגובה הגרביים, נביא טיפקס ו... ויברא אלוהים את האדם בצלמו, זכר ונקבה, ברא אותם.
אולי זו בריאה נוספת.
סליחה?
אולי בריאה נוספת, כמילה ברא מופיע שוב.
בבקשה, הבמה שלך. תחת המילה אולי, מה כתוב? מה זה אולי? מה זה האולי הזה?
אני רק אומר שהמילה ברא מופיע שוב.
כן.
אז אולי יש פה יצירה נוספת.
מה, אדם אחר? אדם חדש? בלשון התורה אין כל כך הבדל בין עבר לעתיד, נעצור את זה. אין כל כך הבדל בתורה, בלשון התורה בין עבר לעתיד.
המילה בצלמה אמרה פה גם על אלוהים וגם על האדם.
אין מפרש שמסביר ככה.
יחיד.
מה?
מדובר באדם אחד.
אדם זה יחיד, לא?
לא יודע,
עד
שהוא אומר אותו, אז אני לא יודע אם זה חדש.
אולי
הגשה
אלוהים זה מידת הדין.
אני רוצה לקחת מה שאתה אומר בכיוון אחר, כי אני לא יודע עכשיו שאלוהים זה דין. אומר,
אני לא אומר, אני
שואל. אתה אמרת, אומר, השם כבודו. אומר נוח, מצא חן בעיני השם. אומר נוח, ויברא אלוהים את האדם בדומה לו, בצלמו. שואל נוח, במה האדם דומה לבורא? אומר נוח. האדם לא בורא, האדם לא דומה לבורא בהרבה מאוד תחומים. למשל, האדם הוא בגוף, והקדוש ברוך הוא אינו גוף, אינו דמות הגוף. למשל, האדם חי ומת, והקדוש ברוך הוא חי וקיים, חי וממשיך לחיות. למשל, האדם חי בזמן, חי במקום, והבורא הוא מעל הזמן שם הוויה היה ובביה, ומעל המקום, אין העולם מקומו. הבורא יש לפניו, סליחה, אין לפניו, הוא ראשון, אין אחריו, הוא אחרון. אנחנו בני אדם, יש לפנינו ההורים, בעזרת השם יש אחרינו הילדים. בקיצור, אז בהרבה מאוד תחומים אנחנו לא דומים לבורא. אז אומר נוח, ויברא אלוהים את האדם בדומה לו. נקודותיים. כותרת כללית. במה אנחנו דומים לו? אומר ישראל. אומר ישראל, אנחנו דומים לבורא בזה שיש בנו תכונת אלוהים. בצלם, בדומה, במה אנחנו דומים? בזה שיש בנו תכונת אלוהים. בצלם, אלוהים ברא אותו. כלומר, בהתחלה הייתי יכול להבין את הפסוק ויברא אלוהים את האדם, אלוהים בכותרת קהית של בורא, הקדוש ברוך הוא, איך נקרא את זה, איך שאנחנו רוצים. בחלק השני מתברר שאנחנו בעצם דומים לבורא בזה שיש בנו תכונת אלוהים. יפה. לספרדים שבינינו, או לאשכנזים שהשתדרגו. אני רק רוצה לבדוק שאתם מרנים. מה זאת המילה אלוהים? דש לרב. מה זה המילה אלוהים? מה? תקיף, בעל היכולת, בעל הכוחות כולה. אני אתמקד רגע בחלק השלישי, בעל הכוחות כולה. זאת אומרת, הבורא ברא נברא ייחודי הנקרא אדם, שהוא דומה לבורא בכך שכמו שלבורא יש כוחות כולם, בעל הכוחות כולם, לכן אלוהים לשון ריבוי, ולא אלוה לשון יחיד, אלא אלוהים לשון רבים, אז כמו שבבורא או לבורא יש ריבוי כוחות, כך גם האדם הוא הנברא היחידי שכולל בתוכו ריבוי כוחות, אני מוסיף חצי משפט, שהריבוי כוחות האלה כל כך מרובים עד שחלקם לא רק שונים זה מזה, אלא אפילו מנוגדים זה לזה. נסביר. ניקח דוגמה אחת שמוזכרת פה גם במלבים וגם פה בספר המידות, מקור 3, מקור 5, סליחה. בואו ניקח דוגמה ברמה המוסרית, ברמה המידותית. מה ההבדל בין האדם למשל לבין בעלי החיים? בזה שרק האדם הוא בחינת צלם אלוהים. מה שאין כן בעלי החיים הם לא צלם אלוהים. אז אם אלוהים זה ריבוי כוחות שונים ונוגדים, ניקח דוגמה מבחינה מוסרית, מבחינה מידותית. כשהקדוש ברוך הוא ברא את בעלי החיים, נתן לכל אחד מבעלי החיים מידה מסוימת. למשל, מה המידה של הסוסים? גאפתני? מה המידה של הנמלים? זריזות, חרוצות, אדובים, עצלנים, הנמרים, עזים, החמורים, טיפשים, הכלבים, נאמנים, וכולי זה הדרך. אז כל בעל חיים קיבל מידה אחת. אז הדוב תמיד יהיה עצלן, הוא לא יהיה זריז. השפן תמיד יהיה פחדן, לא יהיה גיבור. האריה תמיד יהיה עם ביטחון עצמי, לא יהיה פחדן. וכולי זה הדרך. אבל האדם, הוא יכול להיות גם זריז וגם עצלן, הוא יכול להיות גם גיבור וגם פחדן, וכולי זה הדרך. בוא נקרא לשונו, מקור 5. וגם בזה נבדלה נפש האדם מכל שאר הנפשות, כותרת כללית, כי אין בנפשם הכוחות ההפוכות מהן. דוגמה, על דרך משל, הכפיר בוטח, אין בו מידת הפחד. הנמר אז, אין בו מידת הבושת. הסוס גאה, אין בו מידת הענבה. הנמלה זריזה, אין בה מידת העצלה, וכן כולם. ואכן כל הכפירים בוטחים, כל הסוסים גאים, הנמרים כולם עזים, והנמלים כולם זריזים. לא כן בני האדם. בני האדם אתה רואה, יש אנשים זריזים ויש אנשים עצלנים. ויותר מזה, אותו בן אדם יכול להיות זריז בשעה 8:43 ועצלן ב-8:44. אותו אדם בדיוק. לא כן בני האדם, שאם תקרן הילדי יום, כלומר לפי המאורעות המתחלפים, אלה בוטחים ואלה פוחדים, אלו מתגאים ואלה ילבשו ענווה, אלה יעיזו ואלה יתבוששו, אלה יזדרזו ואלה יעצלו. ויקרה מקרים אחרים שזה לא רק הבדל בין בני אדם, אלא אותו אדם עצמו. ויקרה מקרים אחרים שהבוטחים יפחדו והפוחדים יפתחו, המתגאים ינהגו בענווה, הנביא ילבשו גאה וגאון, הזריזים יעשו בעצלה, והעצלים בזריזות. זאת אומרת, ויברא אלוהים את האדם בדומה לו, במה האדם דומה לבורא, בכך שיש בו ריבוי כוחות שונים ומנוגדים, וזה נקרא צלם אלוהים. דרך אגב, סוגריים נפלאות, מתוקות מדבש ממש, שלושה פירושים מרכזיים בין הראשונים והאחרונים, מה זה צלם אלוהים? לפי הרמב״ם, צלם אלוהים שווה השכל של האדם. יש ככה שמסבירים ברמב״ם. לפי המשך חוכמה, צלם אלוהים שווה הבחירה החופשית שלו. לפי המלבי"ם בספר המידות, צלם אלוהים שווה ריבוי הכוחות. שלושתם אמרו אותו דבר. דווקא מפני שהאדם כולל בתוכו ריבוי כוחות שונים ומנוגדים, הוא צריך את כוח השכל ואת כוח הבחירה החופשית כדי לדעת מתי לבחור באיזה כוח. למשל, אם יודיעו שנכנסים לעזה הלילה, נקבל צו 8. צריך להיות נמרים או שפנים, אריות או נמלים, או דובים, או נמלים ואריות או דובים. מה צריך להיות? מה צריך להיות? מה? תלוי לאיזה מפלגה אתה קשור. כן, לא, אבל מה? אתה צריך להיות גיבור, אתה צריך להיות עז, אתה צריך להיות מלא ביטחון עצמי. אבל אם יתלו חוט תפירה, למשל, מישיבת בני עקיבא גבעת שמואל לבית ספר עמית, בגובה 20 מטר מעל פני הכביש, ויגידו לי, ערן, בוא נראה אותך הולך על חוט התפירה הזאת. אני צריך להיות גיבור או פחדן? פחדן. אני צריך להיות שפן. כי השכל ההגיוני אומר לי שחוט התפירה לא מחזיק משקל של בן אדם. גם אם אני כזה ציפלון, אבל אפילו את המשקל שלי זה לא מחזיק. רגע, שנייה. לכן רק האדם, הכולל בתוכו כוחות חיים שונים ומנוגדים, צריך את כוח השכל וכוח הבחירה כדי לדעת מתי לבחור, באיזה כוח, לעומת בעלי החיים, אין להם שכל ואין להם בחירה חופשית, כי אין להם בין מה למה לבחור. יש להם כוח אחד, זה אינסטינקט, זהו. מתוק, לא? שלושה פירושים שזה אותו דבר. האדם, הכולל בתוכו כוחות חיים שונים ומנוגדים, צריך כוח השכל והבחירה החופשית כדי לדעת מתי לבחור באיזה כוח. אז אם כן, ויברא אלוהים את האדם בדומה לו, במה האדם דומה לו, בזה שיש בו תכונת אלוהים, כלומר כוחות חיים שונים ומנוגדים. יפה. מישהו רצה להגיד משהו? בבקשה. כן, אבל עכשיו אנחנו נאמנים לפסוק. עוד, יש הרבה הבדלים. אנחנו כרגע נאמנים לפסוק הזה. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, לפי הפסוק, בצלם אלוהים ברא אותו. תראו איך הנציב אומר את כל מה שאמרנו בארבע מילים. אומר הנציב מקור ארבע, בצלם אלוהים, הטבע כולה נכלל בו. כלומר, כל הכישרונות המחולקים בטבע, המפוזרים בין הנבראים בטבע, כלולים באדם. בצלם אלוהים, בעל הכוחות כולה. מותר האדם מן הבהמה לפי הכיוון הזה, שהוא כולל בתוכו כוחות חיים שונים ומנוגדים. למה אתה מתפלא? זה אני קורא מה כתוב בתורה. לא, אני לא מוכן לקבל את הפרצוף הזה. למה אתה עושה פרצוף? לא, מה לא טוב ומה שאמרנו עכשיו? תסביר לי.
כל התכונות האלו שישנם, פה ישנם בבן אדם בצל,
זה כך יוצא.
לפי הפסוק,
מותר
האדם מן הבהמה עין.
השאלה מה זה עין? לבן
אדם יש את אותו התכונות ומעלה מזה.
השאלה מה זה למעלה מזה? תכף נראה. למעלה מזה כרגע ברמה הכמותית שהאדם כולל את כל התכונות. תכף נראה מה זה אומר ברמה האיכותית. ברמה הכמותית זה שאדם כולל את כל התכונות בניגוד לשאר הנבראים, שכל נברא כולל תכונה אחת. למשל פה בדוגמה הזאת תכונה אחת.
זה לא קצת פשטני.
מה?
לדבר על תכונות ספציפיות, כאילו שכל חיה היא רובוט, שיש לה תוכנה קבועה.
כל חיה היא רובוט, יש לה באופן עקרוני תוכנה קבועה. ברוך הבא למציאות. הקופים תמיד יהיו קופים ולא יהיו ג'ירפה.
לפעמים יאמץ ולפעמים יברח.
סליחה? כלב יש בו קצת שונות, אני מסכים איתך, אבל הכלב הוא, יש בו את, נקרא זה תכונות היסוד שלו. יש הבדל גם בין כלב הפקר לכלב בית וכו'.
אפשר להעלף אותם, אפשר לשנות את התכונות קצת?
לשנות את התכונות לא. אתה מכיר את הבדיחה עם רבי נתן לפשיץ? שפעם אחת היה אדם אחד, היה איזה גוי אחד, אמר לרבי נתן לפשיץ, אין הבדל בין אדם לבעלי חיים. גם בעלי חיים אפשר להעלף. בטעות קוראים לזה לחנך. אמר לו, הגוי הזה, אתה רוצה לראות? כן. אמר לו, אני רוצה לראות. אמר לו, תבוא היום, יש חתונה בערב, תבוא לחתונה. תראה איך אפשר לאלף חיות שהתנהגו כמו בני אדם. בסדר? מגיע רבינות, זה סיפור מפורסם. הגיע רבינות הנפשית לחתונה, רואה חתולים עם חליפות ועניבות והמגשים, הולכים. החתולים כמלצרים. וואו, התפעל מאוד רבינות הנפשית. מתחיל להיות מעניין, אה? זה מעניין השיעור?
מעניין,
או שפשוט לא שומעים. אז אמר רבי נתן, וואי, איזה יופי, אפשר לאלף חתולים? תראה את החתולים מלצרים. יפה מאוד. אמר לו רבי נתן לפשיץ לגוי, אתה מוכן בבקשה להזמין אותי גם מחר לחתונה שתהיה כאן? אמר לו הגוי, כן, ודאי. למחרת, עוד פעם, חתולים, זה. ורבי נתן לפשיץ בא עם קופסה קטנה בתוכה עכבר. פתח את הקופסה, רץ העכבר. איך שהחתולים ראו את העכבר, עזבו את המגשים, קפצו על העכבר. עד לכאן הסיפור, והנמשל ברור. לכן בעלי חיים אפשר להלף לממד מסוים. אתה לא יכול לשנות אותם. זה הטבע שלהם, חתול רואה עכבר קופץ. לא מעניין אותו שהוא מקבל כרגע 200 שקל טיפ. זה לא מעניין אותו. בסדר? לא, לא, אתה... חבר'ה, סליחה שאני מדבר ברור. אני מדבר ברור. היתרון זה החיסרון, ברור. אל תעשו לי פרצופים כאלה. אי אפשר, אי אפשר להסביר אחרת. ויברא אלוהים את האדם בדומה לו, כשהדמיון של האדם כנברא ייחודי ביחס לבורא, זה בזה שכל הטבע נכלל בו. יש בו ממד הנקרא אלוהים, בעל הכוחות כולם, כוחות חיים שונים ומנוגדים. זה פשט הפסוק. זה לא דרש עכשיו, זה הפשט. תגידו, עומק הפשט, סוד הפשט, רמז הפשט, פשט הפשט, לא משנה. זה הפשט. עובדה, הנציב אומר, הטבע כולה נכלל בו, מה אני אעשה? אני מאמין לנציב. הלאה. אז אם ככה, מהרי שאני יודע שאדם הוא נברא ייחודי, וזה שהוא דומה לאלוהים. כותרת ראשית נקודותיים. מהאמצעית אני יודע שהאדם הוא הנברא היחידי הדומה לאלוהים בכך שהוא כולל בתוכו ריבוי כוחות שונים ומנוגדים. יפה. אם הקדוש ברוך הוא היה מבקש מאיתנו לסיים את הפסוק הזה, אתה מוכן בבקשה, כבודו, לתת לנו דוגמה, או הייתי אומר, את התמצית של שני הכוחות המנוגדים באדם? זה כתוב, הצסת, מבחן עם ספרים פתוחים, עם ספרים סגורים. אבל מה אתה היית אומר? שכחתי את שמך. אהרון, מה נשמע? עדיין שם, בירוחם, לא? לא באתי, זה מספר לי אחר כך. אז מה אנחנו היינו אומרים? מצוין, היינו אומרים קודש וחול, רוח וחומר, נשמה וגוף. בלשון התורה, אפר מן האדמה ונשמת חיים. זאת אומרת, אם היה תלוי בי, איך לסיים את הפסוק? הייתי אומר ככה, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, כותרת כללית, נקודותיים, בצלם אלוהים בא לכוחות כולם ברא אותו, מהם תמצית הכוחות כולם שהם היותר מנוגדים, שהאדם חי את שניהם בהרמוניה וכו', אפר מן האדמה ונשמת חיים. אז ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, אפר מן האדמה ונשמת חיים. אבל הפסוק לא מסתיים בספר הזו, אלא התורה מסיים את הפסוק, זכר ונקבה ברא אותה. מכאן למדנו ששני הכוחות היותר מנוגדים שבאדם הם זכר ונקבה. איזה מזל שאנחנו נשואים. כי אם היינו רווקים זה היה מפחיד מאוד. לא, אפילו מישהו צריך להגיד את האמת לפני החתונה. אי אפשר לסבן את החבר'ה. נכון? מה?
האמת ידועה.
האמת ידועה למי שהוא נשוי. הוא יפרט עם שערות לבנות. אבל מישהו צעיר רווק ובטוח שכשהם יצאו מחדר איחוד הזה והיו לבשר אחד, הוא בטוח שיראה גוף אחד, והוא רואה פתאום שתי גופות יוצאים מחדר איחוד. ודבק בשתבול בשר אחד זה הוולד, זה לא הגופים שיוצאים מחדר איחוד. לכן יוצא לפי הפסוק הזה, שהזוגיות הראשונה, שהיא הזוגיות בגן עדן שלב אחד לפני הנסירה, היא זוגיות הנקראת זכר ונקבה, עכשיו אני מתקדם לנושא של השיעור הזה, שהזוגיות הזאת או האופי של הזוגיות הזו, זו בעצם בריאה אחת הנקראת אדם, וצלם אלוהים ברא אותו, אותו לשון יחיד, והאדם הזה כולל בתוכו שני כוחות חיים שונים ומנוגדים, והם נקראים בלשון רבים, זכר ונקבה ברא אותם. דרך אגב, יוצא לפי זה הברקה. שאם האדם רוצה לבדוק, האם הוא הוציא מהכוח אל הפועל את צלם אלוהים שבו, יבדוק את עצמו, איפה? כמה שעות הוא מתפלל 18? לא. כמה פעמים הוא סיים את השעס? גם לא. כמה צדקה הוא נתן לעניים ברחוב? לא. יבדוק את עצמו? בזוגיות. בצלם אלוהים ברא אותו. זכר ונקבה ברא אותה. אז האופי הזוגי הראשון, גן עדן מקדם, לא בעולם שלנו, זאת זוגיות של מציאות אחת, הנקראת אדם, והמציאות הזאת שנקראת אדם, היא כוללת בתוכה שני חלקים מחוברים, שני צדדים, זכרי ונקבי. איזה מציאות אידיאלית, אני אומר עכשיו משפט מטופש לחלוטין. אשתי הולכת להסתובב שבוע בחנות לקנות איזה סמלה. אנחנו בגן עדן, זה לא גוף, כן? קודם כמשל. ואנחנו מחוברים גב אל גב, ואני הולך איתה ונהנה מדי ששבוע היא מטיילת ולא מוצאת בגד, ועוד אחרי זה יש לה עוד תירוץ, אבל להסתובב עוד שבוע. אני כל כך נהנה מזה, זה יופי. זאת הזוגיות הראשונה בגן עדן. איפה האשליה נמצאת? שהזוג הצעיר או הזוג הפחות צעיר חושב שהוא יכול לממש את הזוגיות הזאת בעולם הזה. ואז הוא מצפה כל הזמן להעתיק איזה דגם זוגי של גן עדן. אבל הדגם הזוגי בעולם הזה הוא דגם זוגי אחר לגמרי. זה לא זכר ונקבה, זה אדם וחווה, נגיע לשם עוד מעט. בסדר? בסדר רבותיי, זה ברור, ברור. טוב, עד לכאן החלק הראשון, שזאת ההקדמה לפתיחה של המבוא של הכריכה של הנושא של השיעור. כן. אבל מנוגדים, אבל מחוברים. מחוברים. אבל הם היו אחד. הם היו אותו, אותם, אותם, אותו. אתה אומר שאתה לא מבין את המשפט הזה? צודק, גם אני לא מבין את המשפט הזה. כי זה בגן עדן. ואני לא מבין כלום בגן עדן.
אבל יש
עליהם. אם אתה מבין, תעדכן אותי, אני לא מבין. מה?
בעולם החי והצומח יש יצורים שהם זכר ונקבה יחד.
מה זאת אומרת?
בעולם הצומח יש צמחים שהם זכר ונקבה.
בסדר, אז באדם זה לא ככה. האם אנחנו היום...
מציאות שהיא קיימת.
אוקיי, האם אנחנו... אתה אומר דרך אגב נקודה מאוד עמוקה, שהממדים היותר תחתונים בטבע, יש בהם צד יותר עליון ששייך לעולם עליון. אבל זה נושא שלם, הרב קוק מדבר על זה בהקשר אחר, מאוד מעניין. אני רוצה לפתוח את עכשיו, אבל אני ב-9:20, גג 25, חייב לצאת, כי ב-10:15 אני צריך להתחיל שיעור בירושלים. אז אני רוצה להספיק את השיעור הזה. בסדר? אז אוקיי, בואו נתקדם רגע. אם כן, הזוגיות הראשונה היא זוגיות של שלם אחד, שכולל בתוכו שני חלקים, כשאין סתירה בין אותם לאותו. בין זכר ונקבה ברא אותם לשון רבים, לבין בצלם ברא אותו לשון יחיד. האם אני מבין איך אחד יכול להיות שניים? לא. בגן עדן. זוג משקפיים אחד. זוג אחד. דוגמית מגן עדן, בבקשה. בסדר? זוג משקפיים אחד. גרביים זה יותר מסובך כי זה שניים. אבל המשקפיים יותר פשוט. עד שלא נשברו, לא נפתח פה לשטן, כן. אז זאת המציאות הזוגית בגן עדן, איזה נפלא מאוד, יפה. ואז מופיע פסוק מפתיע מאוד. אבל אני חוזר שוב, האם הזוגיות הזאת היא הזוגיות שלנו בעולם הזה? לא, הראיה שזה בגן עדן. לכן האם יש לי ציפייה לבאמת זוגיות כזאת? לא. כלומר, האם אני מצפה כשאני נכנס הביתה, שהזוגיות שלי תהיה שניים שהם אחד לגמרי? לא. אותם שהם אותו לגמרי? לא. נא להקל את זה, כן? לא. הלאה. הזוגיות השנייה. ויאמר, פסוק שתיים, מקור שתיים, ויאמר השם אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו. מה קשה? אם המילה לבד פירושה בודד, כלומר לבד, יחיד, אז האדם, לפי התורה, הוא לא בודד. כי האדם, ציין, שנייה אחת, כי האדם, לפי ההגדרה של התורה, הוא זכר ונקבה. זכר ונקבה אברהם, ברא אותו, ברא אותם. אז לפי המילון של התורה בפרק א' פסוק כ"ז, כל פעם שנפגוש את המילה אדם, שווה זכר ונקבה. דרך אגב, בואו נרוויח עוד משהו על הדרך. ויאמר השם אלוהים, אני חוזר לשתיים רגע, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לעזר כנגדו. ויבן השם אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם. מי זה האדם אמרנו? זכר ונקבה, לאישה. אז ויבן את הצלע לאישה, ויביאה אל האדם. מה קשה? הוא כבר לא אדם. הוא כבר לא אדם? הוא זכר. ואדם לפי המילון של התורה זכר ונקבה, למדנו מכאן, בוא תעזור, נראה לי שאתה מבין בביולוגיה קצת, לא? כן, למדנו מכאן שגם לאחר שסולק הצד הנקבי מן האדם, ונהיה נקבה, נשארו עדיין רשמים נקביים אצל הזכר. ולכן למדנו פעם בשיעור ביולוגיה, אצל הנקבה זה XX, ואצל הזכר זה XY. והנמשל, שהנקבה היא רק נקבה. והזכר... יש בו קצת נקביות. זאת אומרת, אישה מחפשת בבעלה, למרות שהמושגים האלה זה לא המושגים של התורה, כן? אישה מחפשת בבעלה איש, היא מחפשת גבר, היא מחפשת כל מה שזה אומר איש, אבל היא מחפשת קצת נקביות בתוכו. תקראו לזה רגישות, יכולת החלה, תקראו לזה שאתם רוצים.
זה איזה שלא עשה
אישה? רגע, שנייה, רגע. אבל איש לא מחפש באישה קצת זכר. איש מחפש באישה 100% נקבה. אישה מחפשת בבעלה 90% זכר, 10% נקבה. והדברים ברורים. ודי למחכים. אנחנו מחפשים בין שנותינו עדינות, לא, זה מקוחה. אבל אישה מחפשת בבעלה עדינות, רגישות, יכולת החלה וכדומה, זה הדרך. מה אתה אומר?
איזה
מסתדרים
שלא
עשה אני
אישה?
נושא שלם, לא נפתח את זה עכשיו. בסדר? טוב, הלאה. אם כן, ויאמר השם אלוהים, אז רק כדי להגיד שגם לאחר שנלקח הצד הנקבי, הוא עדיין נקרא אדם, והביאה אל האדם ויאמר האדם. בסדר? אוקיי, נחזור אלינו. ויאמר השם אלוהים, לא טוב היות...
לא טוב אולי זה עמודה
השם. או, אז רגע, שנייה. שנייה אחת. ויאמר השם אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו. אז שאלתם, הרי לכאורה האדם הוא לא יצור בודד, כי אדם לפי המילון של התורה זכר ונקבה. ולכן מישהו כאן אמר, כן, כבודו אמר, שהמילה לבדו זה מלשון לבוד. מצאנו מילים שאינם בלשון הקודש בתורה. זה לא תנ"ך בגובה הרצפה, זה תנ"ך בגובה הנשמה. למשל דוגמאות, בבקשה, תנו לנו דוגמאות. יגר סעדותה, תותפות. לפי המערשה על מסכת חולין, המילה משה היא מילה מצרית. המילה חווה, שנפגוש עוד מעט. חיוויה, נחש. איך? צופנת פעניה. בקיצור, יש הרבה מילים בתורה שאין לא מילים בלשון הקודש, וזה פלאי ביותר. יגר סעדותה, הזכירו. וזה פלאי ביותר, למה הקדוש ברוך הוא בחר לשתול בתורה את המילים האלה. בסדר, לכן המילה לבדו היא לא יוצא דופן. היא לא לבדה המילה לבדו.
אין
כן, אין אחת וכו'. יש הרבה מילים כאלה. בקיצור, אז ויאמר השם אלוהים, לא טוב היות האדם הכלול מזכר ונקבה לבודים. לבוד, מחובר. לא טוב שהם מחוברים. אז א', צריך להבין, למה לא טוב? זה היה נפלא שנגררתי אחרי אשתי לחנות, לא?
זה כן טוב.
אז אתה אומר אין פרוב. כלומר, אגב אל גב, זאת הבעיה. טוב, לקרוא בחוי אין בעיה לייצר פריה ורביעה גם גב אל גב. מה? כן, אבל אתם צודקים, אבל אני לא הייתי מסתפק בתשובה הזאת. קדוש ברוך הוא יכול למצוא את הפתרונות איך יפרו ורבו בצורה הזאת. אז א' צריך להבין למה לא טוב היות האדם לבוד. וזה היה נפלא מאוד שהיינו מחוברים, לא היינו צריכים לצאת לדייטים. נפלא מאוד, מתחתנים, יורדים, כבר נשואים. יפה. ב', ומה הפתרון שלך ריבונו של עולם? מה הפתרון שלך לבעיית לבדו? צריך להבין מה הבעיה.
עזר.
אעשה לו עזר כנגדו. אם כן, עזר כנגדו הוא הפתרון של לבדו. אז א', מה הבעיה בלבדו? ב', מה הפתרון של עזר כנגדו? נתחיל בשאלה הראשונה. מה הבעיה בלבדו?
ושיהיה יתרון לזה שיש כוחות הרבה.
כן.
אז צריך שתהיה איזה דינמיקה ביניהם.
בוא נשאף את מה שאתה אומר. מה יכולה להיות הבעיה הפוטנציאלית של אדם, אם נגיד האדם כולל בתוכו את שני הכישרונות האנושיים, זכר ונקבה, זכרי ונקבי, נעשה גזור והדבק לכל מיני ריבועים של כישרונות באדם, מה הבעיה הפוטנציאלית שיכולה להיות של אדם ברוך כישרונות? שהוא יהיה בינוני בהרבה מאוד תחומים. נכון? זאת אומרת, אם למשל יש למישהו מהיושבים כאן כישרון לנגן בכלי מוזיקלי, מעטים האנשים שמסוגלים להיות מקצוענים, המקצוענים ברמה של מקצוענות, כן? לנגן גם למשל בכלי נשיפה, וגם בכלי מיתרים, וגם בכלי הקשה וכדומה. מעטים האנשים, יש כאלה הם מיומנים ומקצוענים בכלי נשיפה, קלרינט, זה התחום שלו. ויש אחד בכלי מיתרים, נגיד גיטרה, כינור וכו', ויש אחד בכלי הקשה, נגיד פסנתר וכו', או יותר נכון טופי וכדומה. אבל מעטים האנשים שריבוי הכישרונות יכול להופיע באופן מלא. זאת אומרת, הבעיה בריבוי כישרונות במקום אחד, כלומר, הזכרי והנקבי באדם אחד מחוברים, זה שהזכרי לא יוכל להיות זכרי עד הסוף, כי הנקבי יפריע לו, והנקבי לא יוכל להיות זכרי עד הסוף, כי הזכרי יפריע לו. דוגמה, אני לא אפתח את זה עכשיו, רק בעיקרון. נגיד שמרכז הכובד של הזכר זה השכל, אחד מרכזי הכובד. נגיד שמרכז הכובד של האישה, של הנקבה זה הדמיון. נגיד, כשהשכל רוצה להסכים, הדמיון מפריע לו. אם אני עכשיו אומר לעצמי, בשעה 9:20 אתה צריך לצאת לירושלים כדי להגיע ב-10:15. עד לכאן ההיגיון, X קילומטר, X זמן, כך אומר הווייז, הגיוני. יפה. נכנס לדמיון, אומר מה פתאום? תדמי לעצמך, אתה שנייה בירושלים. הנה, אני רואה את עצמי עכשיו בכניסה לעיר. יופי. וכשהדמיון רוצה לדמיין, אני רואה את עצמי עכשיו בכניסה לירושלים, השכל מתערב, מה פתאום? טיפש. 50 דקות נסיעה. זאת אומרת, כשיש כוחות שונים מנוגדים, כל כוח מפריע לזולתו לצאת אל הפועל. ולכן לא טוב היות האדם הכלול מזכר ונקבה מחוברים לבדו, אומר הרב, תסתכלו גם מקור 6, לא בהקשר הזה, בהקשר אחר לגמרי, וגם יש המשך לפסקה הזאת, אבל נסתפק בזה כרגע. צדקה, מקור 6 למטה צד ימין, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. איזו צדקה? הרי זה שהקדוש ברוך הוא פיזר את הכישרונות במקום אחד, זו הסיבה לכל הסכסוכים בין הכישרונות. כי כל כישרון רוצה לצאת לפועל לפי עניינו, לפי אופיו. ממילא, ישנם התנגשויות בין הכישרונות. אז איזו צדקה יש פה? צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. לא באיש אחד, ולא בעם אחד, לא בארץ אחת, לא בדור אחד, ולא בעולם אחד, כי הם מפוזרים עם הכישרונות. עולם אחר כך אומר הרב, אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז, נעזוב את זה כרגע. אבל בכל אופן, הקדוש ברוך הוא פיזר כישרונות, אני רוצה להתמקד במילה אחת, צדקה. איזו צדקה יש פה? אלא לפי ההבנה הזאת ברור. ברגע שיש ריבוי כישרונות במקום אחד, יכולה להופיע בינוניות בכל הכישרונות ולא התמקצעות בשום כישרון. ולכן אני חוזר אלינו, לא טוב היות האדם הכלול מזכר ונקבה מחוברים לבדו, ולכן אני צריך להגביל, לפזר את הכישרונות, כי הזכי יפריע לנקבי להיות נקבי וכן להפך, ולכן צריך למצוא פתרון. מה הפתרון ריבונו של עולם? אעשה לו עזר כנגדו. מה זה עזר ומה זה כנגדו? אומר הרב הירש פירוש מופלא ביותר. נא להשפריץ את הרב הירש הזה, לחשוף אותו לעולם. אומר הרב הירש במקום מספר 7 נפלא מאוד, אולי איזה חצי מילה הקדמה. אנחנו יודעים שלפי המקובלים ובפרט חכמי הפשט, או עומק הפשט, לכל אות יש את התוכן המיוחד שלה. האות א' יש את התוכן הרוחני שלה, האות ב' וכו'. וכל אחת מהאותיות יש את התוכן שלה. סוגריים, אותיות שיש אות רגילה ואות סופית, או מנצפח וכו'. אז יש להם תוכן כפול וכו', סוגיות ארוכות. בכל אופן, אם אנחנו מתייחסים לפי עין למד הפועל, השורשים, פי עין למד, אז אם יש שורשים שחלק מפי עין למד הפועל שלהם זהים, זה אומר שיש קשר בין השורשים האלה. למשל, השורש עזר, עזר, עזר כנגדו, עין זין רש, תכף נראה שיש שורשים אחרים שהם שורשים קרובים, שלפחות האותיות פי או עין או למד הפועל, חלק מהאותיות האלה זהות, זה אומר שיש קשר פנימי ביניהן. ולכן, אומר הרב עיר, שורש עזר, אני מתקדם רגע בעל פה, שורש עזר בעין, קרוב לשורש עזר באלף, מלשון עוזר ישראל בגבורה, עזור, מה שני, עזור, גרטל, מה שקוראים. אז הזין רש משותפות, האלף והעין מתחלפות. הלאה, שורש עזר באלף זין רש, קרוב לשורש עצר, מלשון לאצור את הכסף באוצר. הכסף הזה שמור לפנסיה, אי אפשר לפתוח אותו עד הפנסיה. השורש עזר א' זין רש, קרוב לשורש עצר, עצור באוצר, בכספת, א' צד ירש. שורש א' צד ירש, קרוב לשורש עצר, עין צד ירש, עצור אין מעבר. שורש א' זין רש, או א' צד ירש, קרוב לשורש א' סמך רש, אתה אסור בבית הסוהר. אם כן, ואפשר להמשיך את זה עוד. אם כן, מה המכנה המשותף? בין עזר בעין, עזר באלף, עשר באלף, עצר באלף, עצר בעין. אומר, אומר, יש לנו נוח, ישראל וחזי. אומר חזי, שכל השורשים האלה מורים על הגבלה. כשאני עוצר מישהו בבית הסוהר, הוא מוגבל, הוא לא אחרי סדר היום, הוא לא אחרי זמני. כשאני עוצר מישהו בכביש, אין מעבר, חפץ חשוד, הוא מוגבל, הוא יכול להמשיך לנסוע. כשאני עוצר כסף בכספת, עד הפנסיה אפשר לפתור את זה לפני כן. כשאני שם עזור, עזור גרטל, אני מפריד ומבדיל בין העליון לתחתון, אני מקביל בין העליון לתחתון. כשאני עוזר למישהו, תמשיך לזה, אני מקביל אותו. נו, אז איך נמצאת כאן הגבלה?
הוא חייב לי.
אז הוא מוגבל כי הוא לא חייב בלעדיי, או הוא מוגבל כי הוא חייב לי. הרב הירש אומר יותר פשוט. רבותיי, תראו את זה, אני אומר דרגע בעל פה דברים נפלאים מאוד של הרב הירש. אומר הרב הירש ככה, לעזור למישהו זה להגביל אותו כמותית על ידי זה שאתה מעצים אותו איכותית. או הייתי אומר את המשפט יותר נכון, אתה מעצים אותו איכותית על ידי שאתה מגביל אותו כמותית. בואו ניתן דוגמה מטופשת ברמה הטכנית, אחרי זה נגדיר את זה ברמה של התוכן הפנימי. קודם כל טכני. בסדר? נגיד, אישה נורמלית, אימא ממוצעת בשעה 7 בערב. היא צריכה לעשות הרבה מאוד פעולות ביחס לילדים. נכון, היא צריכה להכין ארוחת ערב, היא צריכה לקלח את הילדים, היא צריכה להכין שיעורי בית עם הילדים, איזה שיחה עם איזה ילד, אחרי זה השכבה וכו'. בסדר? יפה. בינינו, אף אחד לא מקשיב, האם אימא נורמלית יכולה לעשות את כל זה כמו שצריך? לא. התשובה היא לא. מה? סליחה? היא לא יכולה לעשות את זה כמו שצריך. אז איך היא תעשה את זה? פשוט, מקלחות. שמפו, מרקח, מגבת, פיג'אם. נכון? סרט נע. כל אחד מהילדים עובר לפי הגוב. אחר כך ארוחת ערב, חביתה, מלפפון, עגבנייה. אחרי זה שיעורי בית דוחפים משהו, ויאללה, השכבה, עושים חושך, אין מלא רחם. זהו, נגמר. תגידו, ככה נראית ארוחת ערב, ככה נראית מקלחת. פתאום מגיע הבעל, המשיח מגיע. יפה. ואז הוא אומר לה, באתי לעזור לך. כאילו, זה הילדים שלה, כן? באתי לעזור. באתי לעזור לך, ואז נגיד, ניקח דוגמה, אומר, אני עושה היום את המקלחות. המקלחות עליי. עכשיו, מה בעצם הוא עשה? בואו ננתח את רגע. עד עכשיו היו לה כמה מחויבויות. הוריד ממנה מחויבות כמותית, ואז הוא העצים אותה איכותית, כי כרגע היא פנויה ללכת למטבח, להכין פשטידה ולא איזה חביתה עם איזה מלפפון. והוא כרגע לא עושה להם איזה סרט נשן, שמפו מרקח וכו', עושה להם אמבטיה, עושה להם בריחה עם גלגלים וכו', נכון? קפיצת ראש. זאת אומרת, הוא בעצם הגביל אותה כמותית, על ידי שהוא העצים אותה איכותית. בלשון הרביר, שומע הרביר שהגדר מופלא, לעזור למישהו זה לסייע לו בדרך הריכוז. אתה מגביל אותו כמותית על ידי שאתה מרכז אותו ומעצים אותו איכותית. לכן גם השורש עזר הוא מלשון הגבלה. בואו נקרא לשונות דברים חשובים. שבע, עזר. השורשים הקרובים לעין זין רש מורים כולם על מושג ההגבלה. עזר, עשר, עצר, עצר. נמצאת זו משמעות עזר. העוזר לחברו נוטל חלק מחובותיו. היה לכאן באומן הטכני, כן, תכף באומן הפנימי יותר, של תכונות הנפש, לא רק המחויבויות הטכניות. אז העוזר לחברו נוטל חלק מחובותיו, כמו הדוגמה שהזכרנו. כך יוכל עלה, כלומר זה שניטלו חלק מהחובות, לרכז את כוחותיו בתחום מצומצם יותר. אז כמותית, צמצם. אבל, וכך יוכל מצד שני, למלא ביתר יעילות את החובות שעדיין נותרו לו. הגדרה, העזר הוא סיוע בדרך הריכוז. איזה יופי. עצר מורה על ההגבלה שבכוח, ואילו עזר על ההגבלה שמרצון. אדם שעוצרים אותו, הוא כפוי, הוא מוכרח, הוא אנוס, הוא לא רוצה. אדם שעוזרים לו, הוא מעוניין בזה. זאת אומרת, אני מעוניין שיגבילו אותי כמותית כדי להעצים אותי איכותית. ואילו עזר על הגבלה שמרצון, כלומר מקבל העזרה יפעל ביתר עוז בתחום המצומצם שנותר לו. עד לכאן דוגמה במובן הטכני. עכשיו בואו בתכונה, במובן של התכונות הנפשיות, האנושיות. אם האדם עד עכשיו כלל זכר ונקבה, ולא טוב היות האדם, 5 דקות לסיום. למה? באיזה שער המיכה צריך להתחיל? 9:30. עכשיו השעה 9:11. כמה דקות הפסקה אתם רוצים?
9:20.
מה? 9:20 אני עוצר? לא, אתה רוצה אני עוצר עכשיו? שתגידו. מה שתגידו, אני מוכן לתור עכשיו. מה רוצים?
24.
אוקיי. 26. אנחנו בעד דמוקרטיה. כמו בירדן, העם קובע, לא הממשלה, ולא חצר המלך. מה קורה בירדן?
אין חידוש.
מה זה, ראש?
השבק.
מה איתו?
הוא מתחיל למלך.
הלאה. אוקיי, הלאה. עכשיו בואו נחזור רגע אלינו. אם כן, האדם הוא כולל בתוכו זכר ונקבה. ברגע שהזכר ונקבה מחוברים, אז אף אחד מהם לא יכול לצאת באופן עצמאי, באופן אוטונומי. אם אלה כל אחד יפגע בזולתו, נקבל אדם חלקי. מה צריך לעשות? צריך להגביל את המציאות שנקראת אדם על ידי שננתק חלק מן האדם, נפריד חלק מן האדם להיות שיהיה עצמאי, בסדר? ואז ממילא כל אחד מהכוחות יוכל להיות עצמאי בפני עצמו, וכל אחד יפתח את הצד האנושי שלו, הזכרי לחוד והנגביל לחוד, זה יעשה לו עזר, אגביל את האדם מלהיות זכר ונקבה, להיות רק אדם על ידי שאני אסלק ממנו את הצד הנגבי, עזר, הגבלה כמותית על ידי שאני מעצים כל אחד מהם איכותית, ואשים כל אחד מהם בנקודה אחרת, כבר אני קורא ברב הירש, באותה שורה בנקודה אחרת, ויצור ביניהם כוח משיכה. כדי שכל כישרון ישלים את עצמו על ידי הכישרון השני שחסר לו. המשיכה המינית זה רק אחד מכוחות המשיכה. הכוח המשיכה האמיתי שבעולם, זה כוח משיכה בין כוחות שצריכים השלמה. וכו'. אומר הרב הירש, אני קורא, האישה נוטלת חלק מן החובות, לא רק ברמה הטכנית, אלא ברמה של התכונה, הכלולות בתפקיד האדם. כך יוכל האיש למלא ביתר שלמות החובות שעדיין נותרו לו, אך לשם כך יצור שהעזר, הגבלה כמותית כדי להצים את האיכות, יהיה כנגדו, לא אמו, אל יפעל אמו במקום אחד, אלא יפעל כנגדו במקום אחר, בשורה אחת, ממולו. האישה עומדת בצד האיש, לא באלף, לא אמו ולא תחתיו, היא פועלת כנגדו בשורה אחת ובנקודה אחרת, חסר שם רש. כל אחד יפעל בתחום המיוחד לו, וכך ישלימו זה את זו. נפלא, אם כן. יצאנו, אנחנו עדיין בגן עדן לאחר הנסירה. מזוגיות של זכר ונקבה שהם שניים שהם אחד, שאני לא מבין את המשפט שעכשיו אמרתי, עברנו לזוגיות של שניים שהם שניים, אבל עכשיו מתקדמים, רגע, עכשיו מתקדמים. מקור 2, ויאמר השם אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו, ויבן השם אלוהים את הצלע שלקח בן אדם לאישה והביאה אל האדם. ואז מה אומר האדם על החלק ממנו, על הצלע, על הצד ממנו שנהיה פתאום עצמאי? איך עכשיו החלק העצמאי הזה מיוחס אליו? עד לפני דקה הוא היה שני צדדים של דבר אחד, אותם שזה אותו. איך עכשיו, מה עכשיו היחס הזוגי? אומר הנציב, אומר הפסוק, אומר הנציב, פסוק כ"ג, ויאמר האדם, שימו לב, זאת הפעם, אומר הנציב, תכף נראה, רק הפעם הזאת, זאת הפעם. כל הנשים שיבואו אחר כך, זה לא יהיה ככה. האישה הזאת בשלב הזה, זה ככה. זאת הפעם, רק הפעם הזאת. עצם העצמי הוא בשר מבשרי, לזאת, אומר הנציב, תכף נראה, רק לאישה הזאת, לא לנשים שיבואו אחריה. כלומר, חווה וצפונה. לזאת יקרה אישה. ואנשים שיבואו אחריה יוכלו להיקרא אישה? לא. איך הם יקראו? חווה. אז זאת הפעם עצם העצמה בשר מבשרי. לזאת יקרא אישה כי מי איש לוקח הזאת. אומר הנציב נפלא ביותר מקור 8. לזאת יקרא אישה. ראה והתבונן עוד הבדל באישה זו מנשים שהיא אחר כך. רבותיי לא לשכוח, אנחנו עדיין בגן עדן אחר הנסירה. זה לא בעולם הזה. שראה מה האופי הזוגי הזה, השלב השני. בשלב הראשון שניים שהם אחד. בשלב השני זה כבר לא אחד, זה כבר שניים. אז איך החצי השני מתייחס לחצי הראשון? ראה והתבונן עוד הבדל באישה זו מנשים שהיא אחר כך, כלומר כל החוויות שיבואו אחר כך, שראה בה שנבראת לשרתו באהבה בלתי מוגבלת לפי צורכי עצמה ורק לצרכיו. האישה כי מאיש לוקח הזאת היא חלק ממנו, בלשון הנציב כבר אני קורא, זה כמו חלק שתמיד חוזר אל הכלל שממנו הוא בא. כמו שידו של אדם משמש לעין וראש האדם, ואמר על זה כי רק זאת היא כן. ונקראת אישה בעצם וראשונה, כי מי יש לו ככה זאת, ודרך החלק האישה להיות נחשף אל הכלל שבא ממנו האדם, שעכשיו הוא איש, אבל אחר כך לא יהיה כן. אז האופי הזוגי הראשון זה שניים שהם אחד. האם אני מבין מה שאני אומר? לא, כי זה גן עדן. האופי הזוגי השני עדיין בגן עדן, שגם אני מבין מה שאני אומר, זה שהחלק הנקרא אישה, הוא רואה את עצמו כחלק מהאיש, והיא כביכול משרתת אותו, לא במובן השוביניסטי של המילה, אלא היא רואה את עצמה כחלק ממנו. איפה אנחנו בזוגיות הזאת? בגן עדן. יש עדות שיגידו, זה הגן עדן, זה הזוגיות שלי. אבל זאת לא הזוגיות בעולם הזה, מה אפשר לעשות? יפה, מתקדמים, כי יש לי עוד 5 דקות. אחרי, אם כן, שתי הזוגיות האלה, זה לא הזוגיות שלנו בעולם הזה. מה הזוגיות שלנו בעולם הזה? אחרי החטא. ואז ויקרא אדם שם אשתו חווה, כי הייתה עם כל חי. אם כן, האישה הופכת להיות חווה. מה זה חווה? מלשון?
חיה.
חיה. היא הייתה עם כל חי, אז הייתה צריכה להיקרא חיה, לא חווה. אם הנימוק הוא עם כל חי, היה ראוי שתיקרא חיה. לא חווה.
יש כאלו.
יש כאלו מה?
נקראות חיה.
כן, אבל פה היא נקראת חווה, מה אפשר לעשות?
חוות.
מלשון חוויה. זה המצאה של המדרשות בדור האחרון. זה נוח להם להסביר שחווה מלשון חוויה. זה לא מה שחזל אמרו. מה חזל אמרו?
חיוויה.
מלשון נחש. והיקרא האדם, אני עכשיו יצאתי בשלום משיעור נשים, דיברנו על זה, יצאתי בשלום. ויקרא האדם שם אשתו נחש. טוב, אז אם חיוויה זה נחש,
מה תכונת הנחש?
יצאתי בשלום, עובדה, אני פה. אתה לא יודע מה קורה מטה כאן. איזה עגבניות. רגע, רגע, שנייה. אז אם האישה היא נקראת חווה מלשון נחש, אז איך הנימוק, איך הנימוק עם כל חי, הוא מנמק את אותה חווה? מה הקשר בין הנימוק לבין השם? סליחה?
בלי זה לא היה חיים.
בלי זה לא היה חיים. אולי? מה אמרת?
הנחש היא תכונה מיוחדת.
הנחש היא תכונה מיוחדת. מה זה נחש? הוא נחש, הוא יצרה, הוא שטן, הוא מלאך המוות. מה זה נחש?
גופניות.
מה הממד הכי חומרי, טבעי, גופני באדם? מילה אחת. אפר, נכון, אבל באמת יותר פנימי. איך? יצר הרע. במילה אחת אחרת. תראו הגדרה של הנציב, בואו נתקדם כי צריך באמת לעצור. ויקרא אדם שם אשתו חווה כי הייתה עם כל חי, היום אנחנו בדרכו של הנציב, אומר הנציב מקור 9. אתה, שלב ג', סולקו מגן עדן, עולם הזה. אתה אחר שהרגיש בה שנשתנה טבעה להיות דבוק אח בו, בזוגיות השנייה היא ראתה את עצמה כיד ששייך אל, 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 אל הגוף, כחלק ששייך אל הכלל, אז נבראה לשרתו, כי בעצם שהיא משרתת אותו, היא משרתת אותם, כי בעצם הם שניים, אבל שניים שהם עדיין אחד, כי נמשכת אל המקור שמנו היא באה. שמנו היא באה. אבל עכשיו מה השתנה? ואתה יש לה הרגש בטוב ורע לעצמה. במילה אחת, איך קוראים לזה היום? אז איך קוראים לזה היום? הרגש בטוב ורע לעצמה? מילה אחת. אגו. אגו, אנוכיות. אם כן, הזוגיות השלישית היא זוגיות בין שני אגואיסטים. תכף נראה למה דווקא היא נקראת חווה ולא הוא. ואיך הנימוק עם כל חיים משרת את זה. או מסביר את זה. אבל קודם כל, אם הזוגיות הראשונה זה שניים שהם אחד, והזוגיות השנייה זה שניים, אבל שהשני נמשך אל מקורו, הזוגיות השלישית, אני תמיד אומר את זה כדי להקצין ולזעזע, הזוגיות השלישית זה שני נחשים, שתי מציאויות אגואיסטיות עומדות מתחת לחופה. כלומר, אני מתחתן איתך, לא בטוח שאני, כי אני אוהב אותך, אלא כי אני אוהב אותי, ואת מתחתנת איתי, לא בטוח שאת אוהבת אותי, אלא כי את אוהבת אותך. זה מעודד מאוד לדעת את זה. לא באמת, אז אין לנו אשליות, אין לנו ציפיות. אז תכף נראה רגע, אז אם זה ככה, אז למה התורה כתבה את הזוגיות הראשונה והשנייה? תכף נראה. אבל קודם כל, הזוגיות השלישית, זה קודם כל הרגש בטוב ורע לעצמה. תראו מה אומר הנציב. אתה אחר שהרגיש בה שנשתנה טבעה להיות דבוק אח בו, ואתה יש להרגש בטוב ורע לעצמה, על כן קרא אותה חווה. אז למה דווקא היא נקראת חווה? הרי גם הוא אחרי שחטא. הרי החטא זה כל זמן שאדם הוא רוחני, אז הוא כללי. כל זמן שאדם הוא חומרי, אז הוא פרטי. אז אם אדם ירד מגן עדן לעולם הזה, ממצב רוחני למצב חומרי, אז הוא הפך מכללי לפרטי. בואו רק אני אגיד רגע איזה משפט אחד. רק כדי לפענח את האקסיומה הזאת. שהרוחני הוא כללי והחומרי הוא פרטי. למשל, מה מחבר בינינו עכשיו? הדיבור, שהוא תוצאה של? מחשבה. שהוא תוצאה של? רצון. שהוא תוצאה של הנשמה. מחשבה, רצון, נשמה, זה רוחני. תני בבקשה קילוגרם מחשבה. זה לא עובד בצורה כזאת. נכון? יפה. אז הרוח מחברת בינינו. תקראו לזה רצון, מחשבה, נשמה, לא משנה. יפה, מה מפריד בינינו עכשיו? הגוף. גם אם אנחנו נשב אחד עד השני, הגוף מפריד. נכון? אז החומר הוא פרטי. והרוח היא כללית. אז כשאדם ירד מגן עדן לעולם הזה, במקום להיות כללי, נהיה פרטי. במילה אחרת, במקום להיות פרטי, אגואיסט. אז גם הוא אגואיסט. אז גם הוא חיוויה. אז למה היא דווקא נקראת חיוויה? אז קודם כל, אני חוזר שוב למשפט הזה, הזוגיות בעולם הזה היא זוגיות של שני אנשים אגואיסטים, שכל אחד רוצה את טובתו ואת סיפוקו בכל התחומים. שום מספר אחד בהדרכת חתנים וקלות. אבל, אז למה דווקא היא נקראת עם כל חי? כי היא הייתה עם כל חי. פירוש, כל חי, מה זה המילה חי? אומר הנציב בכמה מקומות, שהמילה חי פירושה שניים. אפשרות אחת, חי ולא מת. מודה נפניך מלך חי וקיים, ממשיך לחיות. אז הקדוש ברוך הוא חי ולא מת, בסדר. אפשרות שנייה, חי זה לא רק מה אתה לא, אלא מה אתה כן. כמו שקוראים היום, לעשות חיים, כן? חיים מלאים, חיים רחבים, חיים מרווחים. אז המילה חי זה לא רק לא, זה לא רק הגדרה על דרך השלילה, אלא גם על דרך החיוב. איך? סליחה?
מימוש הרצון.
כן, אבל אני מעדיף להגיד, הם כל חי, האימא של החיים, תכף מה זה אומר. זאת אומרת, אני רואה, מתקדם רגע בעל פה מקוצר הזמן, האישה, בתכונה שלה, היא האימא של החיים, לא רק הריון ולידה, אלא היא שייכת לחיים על כלל גווניהם, על כלל ממדיהם, על כלל הופעותיהם. לא רוצה לפתוח עכשיו סוגיה ענקית. דווקא בגלל, מפני שהיא אלוהית ויותר רצונו האלוהי של הבורא, היא מסוגלת להכיל את אותו הרצון האלוהי במרחבי חיים חומריים יותר רחבים. אז אדם ממין זכר מעניינת אותו הסעודה. אדם ממין נקבה מעניינת אותה האסתטיקה של הסעודה. נכון? זה גם חלק מהעניין, אולי זה עיקר העניין. נכון? אז החיים החומריים הרחבים ניתנו לאישה כתכונה, אם כל חי, כי מסוגלת להכיל, במשון חלות, כן? חטא, להכיל שם את הממד הרוחני. אז היא עם כל חי לא רק הריון ולידה, לא רק ילדים. היא עם כל חי כי היא שייכת לעולם חומרי הרבה יותר רחב. נכון, בימי עיון לתנך לגברים. יש כאן איזה... איך זה נקרא?
יריד.
כוס קפה, מבסוטים מהחיים, יאללה, בדיל ויעבור. נכון? אדם ממין נקבה, טוב, פה לא פרגנו להם כל כך, אבל בבניין שלהם בענייני האומה חבל לכם על הזמן, יש באות היריד. מה? וזה בסדר גמור?
פה באו ללמוד, שם באו לקנות.
גם שם באו ללמוד. אני מוחה. אבל זה נורמלי שנשים רוצות לקנות? בפרט שהכרטיס אשראי אצלנו, יש פתרון. יש פתרון לכל בעיה. הלאה. בצחוק. כן, אז קיה הייתה עם כל חי. פירוש, כל חי הוא שאין זה עיקר חיות האדם. היא האימא של החיים. אז זה לא רק ההכרחי, חיות האדם והכרחי, אלא בא להתענג, אז היא האימא של התענוג, היא האימא של הרוחב החיים. ומשום אחי, תראו איזה יופי, מסיימים. ומשום אחי נקראת חווה ולא חיה. כלומר, היא נקראת חווה נחש במובן הזה שהיא אגו, היא רוצה את התענוג של עצמה. אז נכון שבשורש הרוחני היא אם כל חי במובן הזה שהיא שייכת למרחב החיים. ומצד המקור האלוהי, שהיא רוצה לגלות את המקור האלוהי בתור מרחב החיים החומרי הזה. זה נכון, אז האישה יותר אלוהית, כמו שאומר הרב וכו' על פי המקובלים. זה נכון. אבל מה קורה הרבה פעמים, מה יכול לקרות הרבה פעמים? שמרוב שהיא כל כך אלוהית ורוצה להכיל את זה במרחבי החיים החומריים, מה יכולה להיות התוצאה? נחש. אם כל חי יכול להפך לחיוויה. זאת אומרת, מרוב שהיא אלוהית ורוצה להכיל את זה על ממדי החומר, את מה היא שכחה? את אלוהים, ואיפה היא נשארה? ביריד, בחומר. זה מה שיכול לקרות. ומשום מה היא נקראת חווה, ולכן דווקא היא נקראת חווה, ולא הוא, כי הוא פחות אם כל חי, או אב כל חי. ומשום מה היא נקראת חווה ולא חיה, שקרוב יותר לדברי הטעם, ככה היה צריך להיות לכאורה שתיקרא חיה. אז למה אם כן נקראת חווה? אלא משום שעל פי רוב אותו התענוג, החיים הרחבים האלה, נהפך לרועץ ומזיק לאדם. ומעין זה אמרו בראשית רבה שהוא לשון חיוויה, ואנו נחש שנושך בעקב. אם כן, הזוגיות הראשונה, שניים שהם אחד. הזוגיות השנייה, שניים, שהשני נמשך למקורו לאחד. הזוגיות השלישית, שניים, שונים, לגמרי, אגואיסטים, מוחלטים, שני נחשים. יפה. קודם כל זה מרגיע. אנחנו לא מופתעים. כלומר, התורה אומרת שככה צריך להיות. בית. אז אם ככה, אז למה התורה מספרת לנו לזוגיות הראשונה והשנייה? כדי, לא, אין לנו למה לשאוף לגן עדן, כי בעולם הזה זה הזוגיות השלישית, אלא יש איזה רושם של הזוגיות הראשונה והשנייה בעולם שלנו. זכו שכינה ביניהם, לא כתוב בתוכם. בתוכם זה אחד, ביניהם זה, אלו דברים שבין בית שמאי לבית הלל, זה עדיין בין לבין, זה הבדל, יש הפרש. לכן הזוגיות במקרא באה ללמד אותנו, שמהצד הבהמי של הזוגיות, מהצד של העולם הזה, של הזוגיות, אנחנו שני נחשים, שני אגואיסטים. מהצד האלוהי, הגן עדני של הזוגיות, אנחנו או חלק הנמשך אל הכלל, או אפילו אחד. וככל שאנחנו מייחסים את היחס הנכון, בין הזוגיות של הגן עדן, הזוגיות בעולם הזה, בין הצד האלוהי שבזוגיות, לצד הבהמי שבזוגיות, אז אנחנו בונים זוגיות יותר נורמלית. אז אין לנו שאיפה להיות בזוגיות של גן עדן, מלאכים, ומצד שני אנחנו לא נכנעים לזוגיות הבהמית של העולם הזה, אלא אנחנו יודעים שהזוגיות היא בעולם הזה, אבל יש לה רשמים ויניקה מהזוגיות היותר עליונה. טוב, זה היה הקדמה לפתיחה של המבוא, של הכריכה, של הנושא, של הכותרת של השיעור הזה. ברוכים תהיו, יישר כוח.
טוב, אני אבא של מוריה, אימא.
אבא רשל.
מוריה.
מוריה. אני לא מכיר אותה, אני אורח.